הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
חודש טוב באולפן בני אראל. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מבהיר הלילה כי בני ימו יישארו כאן עד להקמת מדינה פלסטינית, כלשונו. דברים שנעשה בוועידת פתח ברמאללה, הוסיף אבו מאזן כי הכיבוש הישראלי לוחץ ומפריע לעצמאות פלסטינית, אבל הרשות לא תחזור על כישלונות 48 ו-67. שריפת חורש פרצה הלילה סמוך לתחנת הדלק בשכונת רוממה בחיפה. כך מעדכן כתבנו בנצי לייזרוביץ'. כוחות הכיבוי שהוזקו למקום הצליחו תוך זמן קצר להשתלט על הדלקה. אותה כבת שלוש נכוותה הערב עם מים רותחים בביתה בירושלים. פרמדיקים של מדה פינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם בעיר, כשמצבה מוגדר בינוני, והיא סובלת מקביעות בפלג גופה העליון. הולך רגל נפצע הערב באורח קשה כתוצאה מפגיעת אופנוע סמוך למחלף נחשונים. כונני מדה ואיחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים. רוכב האופנוע שנפצע באורח קל טופל במקום. שר האנרגיה יובל שטייניץ סיכם הערב עם יושב ראש חברת החשמל יפתח רון טל כי בשל מזג האוויר הסוער הצפוי בימים הקרובים, עד ליום ראשון לא יבוצעו ניתוקים של חייבים מהספקת החשמל. דיה שמסר כתבנו צבי טסלר. והתחזית מיד.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
הלילה הגשם מתחזק בצפון הארץ ולאורך מישור החוף וילווה בסופות רעמים בודדות. מחר ירדו ממטרים בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. אחר הצהריים הגשם מתפשט גם למרכז. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל בעונה. בשבת הגשם ייפסק ותורגש עלייה במידות החום.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי,
כל חי תמיד איתי. נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, למי שאיתנו באולפן, באולפן אברהם ישחקוב ודוד זרובבל. ואנחנו רוצים לפתוח הערב את התוכנית שלנו בנושא האישיות הגבולית. לאחר מכן בעזרת השם נוכל להתייחס לשאלותיכם בטלפון, בפקס, בהודעות. האישיות הגבולית, הפרעת אישיות גבולית זוהי הפרעה נפשית, הפרעה של אדם שסובל מחוסר יציבות ביחסים הבין אישיים, במצב הרוח העולה והיורד, בעודף אימפולסיביות וחוסר שליטה על האימפולסיביות. לא פעם האדם הזה סובל מ... איזושהי חרדת נטישה. יש לו מערכת חיים לא יציבה, יש ימים שהוא מרגיש נהדר, ויש ימים שהוא מרגיש חלש מאוד. לא פעם הוא יכול להיות בתקופות בחיים שלו שהוא סובל מהתמכרויות לפרקי זמן בחיים שלו, בין אם זו התמכרות לאכילה, נהיגה פרועה, קניות. הוא גם יכול לפגוע בעצמו שוב ושוב. יש לאדם הזה קשיים בהתמודדות עם הכעסים שלו, יש לו תחושה של ריקנות מתמדת. לא פעם הוא מאמין שאנשים רוצים לפגוע בו, להעליב אותו, מחפשים את רעתו. אלה הם מאפיינים שלא פעם נמצאים אצל בני נוער. אבל על מנת שזה ייחשב כבעיה נפשית, זה צריך להיות תקופה ארוכה בחיים של האדם. הפרעת אישיות גבולית נחשבת לאחת ההפרעות הנפשיות הנפוצות יחסית. בין 1% ל-4% מכלל האוכלוסייה סובלים מההפרעה הזו. הרבה מהאנשים שסובלים מהבעיה הזו, אלה הם אנשים שבעבר שלהם סבלו מטראומות או התעללויות קשות, אנשים שסובלים מהפרעת אישיות גבולית, חסר להם את מערכת החיים הבסיסית, מנגנונים שהם הכרחיים וחובה, על מנת שאדם יחיה חיים רגילים ובריאים. לדוגמה, היכולת להרגיש סיפוק והנאה בשגרת החיים מהדברים הפשוטים, או אפילו מהדברים הלא כל כך רגילים ולא כל כך שכיחים, אבל בכל אופן, דברים שגורמים איזושהי תחושת הנאה. הוא לא מצליח, הוא לא נהנה. הוא יכול להיות אדם עם יכולת שכלית גבוהה מאוד, שהוא יודע לנתח מצבים, אפילו הוא יודע לנתח את עצמו, האישיות שלו. ובכל זאת הוא אדם מתוסכל, כואב לו, הוא לא מצליח להרגיש טוב בחיים שלו. חסרים לו מנגלונים שיובילו לכך שיחסי גומלין עם אנשים אחרים שגורמים בדרך כלל להרגשה טובה. לרוב האנשים, האדם הזה שסובל מאישיות גבולית לא יצליח ליהנות מהדברים האלה. ומצד שני, לפעמים יחסי גומלין שיש בהם גורם מעורר מתח, אפילו ברמה הנמוכה ביותר, הם יכולים לגרום לאדם הזה רמת זעם וכעס ברמה הגבוהה ביותר, כאילו מדובר על דברים קשים מאוד. התקפי הזעם האלה מביאים את האדם להתקפי אימפולסיביות. לפעמים הם סובלים בתקופות מסוימות בחיים שלהם מחרדות, ממצב רוח מדוכדך, מדיכאון. במקרים קשים האנשים האלה גם פוגעים בעצמם. הדימוי העצמי הוא לא יציב, זה עולה, זה יורד, זה עולה, זה יורד. גם התפיסה את המציאות היא לא פעם בצבעים של שחור או לבן, טוב או רע, מי טוב ומי רע. לפעמים האדם הזה נהיה מנותק מהמציאות בצורה קיצונית. הוא חולם בהקיץ יותר מדי, או לפעמים בדיוק הפוך. הוא יכול לעבוד שעות, על גבי שעות על אוטומט, אפילו שהוא בקושי אוכל או בקושי ישן. האדם הזה כל כך לא מאמין בעצמו ובחשיבות שלו, שהוא מצליח להסתיר את זה גם מעצמו. איך הוא מסתיר את המידע הזה מעצמו? על ידי אשליות, על ידי שהוא ממציא לעצמו כל מיני חלומות, כמה הוא חשוב, טוב ויעיל, הוא משלה את עצמו, ולפעמים אפילו מאמין באשליות האלה, שהוא מקור ההשראה בעולם, לחברה, לקהילה, לאנשים. הוא מצליח להשלות את עצמו, שהוא מיוחד, שאין כדוגמתו. זה נכון שכל אדם הוא מיוחד, כל אדם גם צריך לראות את עצמו כמיוחד, כי בשבילו נברא העולם. אבל הוא, האדם שהוא אישיות גבולית, הוא מאמין שהוא המיוחד היחיד שיש. שאר האנשים, הם נבררו למענו. אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב שבשבילי נברא העולם, אבל גם לדעת שמי שמולי גם בשבילו נברא העולם. כלומר, האדם צריך להסתכל על עצמו שהוא מאוד חשוב, עד כדי כך שבשבילו נברא העולם, אבל גם מי שנמצא מולו גם כן. אני צריך להסתכל עליו כאדם שראוי שבשבילו יברא העולם. האדם שסובל מאישיות גבולית, הוא מצליח להשלות את עצמו שהוא מיוחד שאין כדוגמתו. וכפי שאמרנו, נכון שכל אדם הוא מיוחד, אבל הוא מאמין שהוא המיוחד היחיד שיש. הרבה בני אדם מאמינים שיש בהם משהו מיוחד, אבל הוא מאמין בעצמו שהוא מיוחד, שכדאי שכל העולם ידע מזה, ושאר העולם עתיד להפסיד אם לא ידע מזה, וודאי ששאר העולם הם לכל היותר אובייקטים מעניינים, חפצים לא רעים. זה בני אדם, אבל בעיניו זה חפצים. זה שמדי פעם האדם מאמין בעצמו בצורה כזו, זה בסדר. העיקר שהוא חוזר לקרקע אחרי זמן קצר יחסית. האדם מאמין שהוא אדם מיוחד כל כך, ואם הוא מוצא עבודה שנראית לו טובה, אם תוך כמה ימים או שבועות הוא ירגיש שלא מספיק מעריכים אותו, לא מספיק מייקרים את הפוטנציאל שלו, לא מספיק מבינים אותו, כמה הוא יעיל, כמה הוא טוב, מתייחסים אליו כמו אל שאר העובדים, הוא עלול להפסיק לעבוד באותה עבודה. הוא מאמין שהוא חווה את החיים בצורה מיוחדת כל כך, ולא ייתכן שלא יזהו את הפוטנציאל שלו. גם לגבי הרגשות שלו, הוא מאמין שהוא חווה את הרגשות בעוצמה שאף אחד לא יכול להרגיש. הוא מאמין שהוא חי בצורה שאף אחד לא חי. הוא מאמין שהוא חי בצורה שהיא מבליטה את הרגשות, ובצורה כזו שכשהוא אוכל אוכל טעים, כשהוא שומע מוזיקה טובה, הוא מאמין שהוא מרגיש כל כך טוב שאף אחד לא יכול להרגיש כך. הוא מאמין שיש לו רגשות ברמה גבוהה מאוד. כשהוא אוהב מישהו, כשהוא מעניק, כשהוא מתרגש, כשהוא שמח, כאילו שיש לו מעין רגשות שונים שאין לבני אדם אחרים. גם לא פעם האדם הזה אוהב לדבר בשפה של סמלים, משמעויות, מטאפורות, כל מיני מילים גבוהות, שלא תמיד הדברים מובנים לעצמו, בטח גם לא לאחרים. הוא גם אוהב לומר שהוא אומר דברים עמוקים כל כך. באמת שאני אדם עמוק. קשה לי להגדיר בדיוק מה אני רוצה לומר. קשה לי להשתמש במילים הנכונות. כל כך עמוק, שהוא לא מצליח להגדיר את זה. זה לא אומר שהוא לא חכם. אולי הוא באמת חכם, אלא הוא לא מצליח להגדיר את זה, מכיוון שהוא מאמין ברגשות שלו שהם חזקים כל כך, שאין מילים שיכולים לתארות את הרגשות שלו. כך גם כן לגבי החוכמה שלו. הוא בטוח שהוא חכם כל כך שאין מילים שיכולות להגדיר את החוכמה שלו. שלא לדבר על האינטואיציות שלו. מבחינתו, אינטואיציה זה דבר נדיר. אין כדוגמת האינטואיציות שלו. הוא בטוח שהאינטואיציה שלו היא האינטואיציה הנכונה ביותר שיש. אינטואיציה היא בסך הכל הצטברות של חוויות שהאדם חווה את האדם, שהאדם חווה את המציאות עד הרגע הנוכחי. אין שום קסם באינטואיציה. אין שום דבר מיוחד באינטואיציה. זו רק מילה לטינית שנשמעת טוב. זו בסך הכל הרגשת בטן שאין לה הרבה משמעות. לא מדברים על אדם שכל כולו תורה ועבודת השם, והאדם הזה, האינטואיציה שלו היא סך כל החוויות הרוחניות שהוא חווה עד הרגע הנוכחי, אז בעצם היא הצטברות סך כל הניסיון, החוויות, עבודת השם שלו, שזה ודאי דבר נהדר, וזו ידע התורה. כך מסביר את זה הרב דסלר. אבל אינטואיציה לשאר בני האדם היא בסך הכל הצטברות של חוויות שהאדם חווה עד הרגע הנוכחי, אין בהם שום קסם, אין בהם שום דבר מיוחד. אדם אומר, ככה הבטן שלי אומרת. ככה הבטן שלי אומרת, והיא לא מטעה אותי. מהי הבטן שלו? בסך הכל הצטברות החוויות שהוא עבר במהלך החיים שהוביל אותו למסקנות אוטומטיות שהוא לא חשב אם הן נכונות או לא נכונות. ובשביל להרגיש טוב עם עצמו הוא קורא לזה אינטואיציה. זו בסך הכל מסקנה שהגיעה לה בעקבות הצטברות הרגשות החוויות עד הרגע הנוכחים. עם אותו אדם, היה נולד במשפחה אחרת, חברה אחרת, הוא היה מתפתח עם אנשים אחרים, האינטואיציה שלו הייתה שונה ממה שהיא היום. זה לא משהו עמוק אינטואיציה. בטח לא משהו שכדאי להכריע על בסיסו איך לחיות. אפשר לומר שאינטואיציה זו השערה הראשונה. האינטואיציה היא מערכת החשיבה האינסטינקטיבית הראשונה שעולה. היא בוודאי ניתנת למערכת שאפשר לחשוב עליה ולבדוק אותה אם היא נכונה, אם היא לא נכונה, אבל לא יותר מכך. זה בסך הכל מילה לטינית שנשמע טוב. אז מה שהבטן שלו אומרת, מבלי שהוא עצר רגע אחד לשקול האם הבטן היא צודקת או לא צודקת, היא לא דבר נכון כל כך. בכל אופן, בטח לא בצורה גורפת. אצל האדם בעל האישיות גבולית, האינטואיציה שלו היא כמעט בת כל מהשמיים. אם האינטואיציה שלו אומרת, מי שלא יקשיב, הוא טועה. הוא טועה בכל החיים שלו. האדם שסובל מאישיות גבולית הוא אדם שמרבה לשאוף לדברים שאין לו. הוא כל כך שואף למה שחסר לו בחיים, הוא רוצה תמיד מה שאין לו, כי הוא לא רוצה מה שיש לכולם. כי אם יש לכולם מה שיש לו, זה אומר שמה שיש לו זה לא שווה, זה לא יעיל, זה לא מיוחד, זה לא בעל משקל חשוב, כי המדד לכך, האם הוא חשוב, או האם יש לו חפצים חשובים בחיים שלו, המדד לכך הוא כמה האדם הזה שונה מהאנשים אחרים. האדם הזה חי על בסיס התפיסה שאומרת שאני זה לא הם. אני שונה מהם, אני יותר טוב מהם, אני יותר יעיל מהם, אני יותר שווה מהם. הוא שונא להיות כמו כולם, מבחינתו זו בעיה גדולה, הוא רוצה להיות שונה. הוא מפרש את המילה ייחודי במובן של, מתי אני אהיה ייחודי? כשאני אהיה שונה מכולם. יש לו פחד להיות דומה לשאר האנשים. מאוד מפחיד אותו הסיכוי להיות רגיל ודומה לאנשים אחרים. סתם אדם ממוצע. סתם להיות בינוני. סתם להיות אחד מהרבה אנשים. יש עוד מה לדבר על בעל האישיות הגבולית. אנחנו נצא להפסקה קטנה. ובעזרת השם מיד לאחר מכן נחזור אל הנושא הזה. אל שאלותיכם בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין המשפחה. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שטח משפחתי, תנו לגדול. משפחות מתחילות בשינוי לקראת אורח חיים בריא יותר. יוסלה אייזנבך ואשר גרייבר מגיעים בכל שבוע לארוחת ערב בבית משפחה חדשה בליווי מדריך כושר ודיאטנית קלינית ומסייעים ליצירת שינוי. שטח משפחתי, תנו לגדול, יום רביעי בחמש אחר הצהריים, כאן בכל חי.
נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה, כוכבית 85-10.
שר ישראל, שר התורה.
ישיבת חזון עובדיה, מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
חוגגים חתונה, בר מצווה וברית, אימג' הפקות. צילום וידאו וסטילס לכל האירועים, אימג' הפקות. הפקות צילום, מצלמות רחף ומסקים במעגל סגור, אימג' הפקות. 052-7-669-669 052-7-669-669. למזכרת מושלמת, רק אימג' הפקות.
לראשונה, מסע היסטורי למרוקו בימי החנוכה והילולת ענק בציונה הקדוש של ללה סוליקה בעיר פס, בליווי תזמורת אנדלוסית מורחבת ובהשתתפות המקובל הצדיק הרב ציון בוגנים שליטה ומזכה הרבים הרב משה בן לולו, אירוח מפנק, נופים עוצרי נשימה ומיטב המאכלים מהמטבח המרוקאי. לפרטים 02-566-3666 02-566-3666.
לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, הביטוח הלאומי שמח להזמין אתכם ליום פתוח בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה. היום הפתוח יהיה ביום שני, 5 בדצמבר 2016, ה' בכסלו תשע"ז, מ-9 בבוקר ועד 2 אחרי הצהריים, בסניפי הביטוח הלאומי. עובדי השיקום וחברות ההשמה יסייעו לכם למצוא עבודה. שילובכם בעבודה הוא המחויבות שלנו והזכות שלכם.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. מחירת סוף שנה בפאות רמי עומדת להתחיל. החל מראש חודש כסלו ועד חנוכה, מנקים עדפים מ-1,000 ש"ח ועד $1,000. המחירה גם לסוחרים ופעניות. ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
היכונו להפסקת החשמל הגדולה. החורף מפסיקים לשלם יקר על הפעלת מייבש כביסה חשמלי ודוד חשמלי. עוברים למוצרי רינאי מבית פס גז המופעלים בגז, וחוסכים מאות שקלים בשנה בחשבונות החשמל. חייגו עכשיו כוכבי 9636 ותתחילו לחסוך. פס גז, כל האנרגיה בשבילך.
רוכב על אופניים, בגשם הכביש חלק והרעות לקויה, לכן הימנע מרכיבה במזג אוויר סוער.
חושבים חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
אם ספק הגז שלכם הוא חפר שסידר לכם מחיר טוב, אבל אין לו רישיון להספקת גז, זה בדיוק כמו להכניס הביתה פצצה מתקתקת ולסכן את הילדים, את השכנים ואת כל הסביבה. גז ביתי רוכשים אך ורק מספק מורשה, המחויב לעמוד בכללי הבטיחות שנקבעו. טיפול בצנרת הגז ומערכות הגז עושים רק עם טכנאי מוסמך. בגז לא משחקים. לפרטים ייכנסו לאתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום רב.
שלום וברכה.
מה שלומך קודם כל?
ברוך השם, תודה רבה, מה שלומך?
יופי, טוב לשמוע. אצלי, הרוב טוב, רק יש כמה בלטנות שהייתי לסבח, הייתי עצים הרב עליהם.
בבקשה.
נתחיל ככה, היום יש את הסמארטפונים, כמו שעבדה, פייסבוק, וואטסאפ, גוגל פלוס, כל זה. והיום אנשים יושבים במסעדה, חברים וכל. גם אני, כמו כולם, התמכרתי, ומרגיש, יענו מאבד את החברים לגמרי. בכלל, מאבד את כל החברים, כי אני קורא בטלפון, לא איתם. כאילו, חבר רוצה משהו, יושב מולי, כותב לי, יודע מה נשמע. המצב הזה, כאילו, לא נעים, אבל זה קורה. עכשיו אני אעשה כאילו לעבוד על זה, למחוק האפליקציות, להיות אתם חברים, אבל כבר, איך אומרים, מחקתי, עשיתי דלית על החברים. הם עשו עליי יותר נכון. מה כבוד הרב יכול להציע לי?
מה קורה איתך היום עם הנושא החברים? אין חברים בכלל, יש חברים, יש פחות חברים. מה הנזק?
זהו, היום החברים זה חברים שצריכים מיני משהו. צריכים משהו, אז התקשרים לנו טלפון. לא יגידו, יצחק בול קפה. אין דבר כזה, כבר פעם היה את זה, היום אין דברים כאלה.
הבנתי.
גם האישה לאחרונה יש בעיות, אני אגיד לך את האמת כבודה, גם הבית אני מוצא את עצמי בראש ועל הספה עם הטלפון ולא יגדע.
כן.
זה מכה, מכת מדינה.
זה נכון, זה נכון שנושא הטלפונים מהווה מכה, מכיוון שהוא גם בנוי בצורה כזו, על מנת שהוא יגרום לאנשים להתמכר אליו, זה לא אומר שכולם...
הרב, אשתי אמרה לי, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה עושה את הטלפון מהבית, או שאתה... זה חוזר לעצמך.
כן. תראה, ברמת העיקרון זה ודאי שנושא של התמכרות, או אפילו פחות מהתמכרות, אבל מצב שבו האדם הוא לא מצליח לשלוט יותר מדי על נושא הטלפון, זה ודאי שזה נושא שהוא פוגע בנושא החברתי, וכמו שאתה רואה את זה. מה קורה עם פעמים שבהם ניסית להתמודד?
אני אגיד לך את האמת, החברים כבר אמרו לי, מה יצחק, אתה בלי הטלפון, כי הוא התחילו לצחוק. זה היה נראה כל כך מוזר, כי...
כן, כבר רואים אותך כאדם כזה.
כן, קוראים לי יצחק טלפון. כן. זה פוגע. וזה לא אני באמת בפנוכו.
כן, בפנוכו מה אתה?
אני בן אדם אהוב, חברתי, אוהב לדבר, אוהב לשוחח, אוהב גם ללמוד תורה מתי שאפשר. אני מאוד סימפטי.
כן, יפה. תראה, יש בעצם שתי מערכות של זהות שצריך לראות מה אנחנו עושים איתם. יש לך זהות אחת איך שהחברה תופסת אותך, בכל אופן כך אתה מגדיר שהחברה רואה אותך, כיצחק טלפון. נכון? ככה אתה אומר. יצחק, תל...
עצוב מאוד.
אז יש לך את המימד הזה. זה המימד הזה, ואתה מן הסתם מנסה להתמודד, ואתה לא מצליח, ועוד פעם ועוד פעם. זה מימד אחד. ויש מימד אחר, זה הזהות השנייה שלך, התפיסה שלך את עצמך, מה שהיית רוצה לראות בעצמך, אדם שהוא יותר חברותי, יותר נעים, יותר נחמד, יותר משעשע, גם יותר לומד תורה, נהדר. מה שאתה צריך לעשות, קודם כל, בוא ניקח את הזהות השנייה שלך. זה, איך אתה אמרת, זה מה שהיה בפנים שלי. מה שהיית... מצוין. אז הזהות הזו שהיית רוצה שתהיה לך, אותה אנחנו היינו צריכים לראות איך אנחנו יכולים למצוא פרקי זמן שבהם זה חוק בל יעבור יום יום, אתה חייב למצוא זמנים לזהות הזו. מה זאת אומרת? נגיד שבין שעה 2 ל-2 וחצי, קח לעצמך חצי שעה ביום, 2, 2 וחצי, 8 עד 8 וחצי, 6 עד 6 וחצי, לא משנה מתי, מתי שאתה רוצה בוקר או ערב, חצי שעה ברצף שבה אתה מתמקד אך ורק בזהות הזו של הנחמד, של הנעים, של הלומד תורה, אפילו חלק את זה להם, 10 דקות, 10 דקות, 10 דקות, 10 דקות אתה לומד תורה, 10 דקות אתה נחמד לאנשים אחרים, 10 דקות אתה עושה דברים שהם מתאימים לזהות, שאתה אומר הנחמד, המשעשע וכדומה. אפילו תחלק את זה לשליש, אבל קח לעצמך פרק זמן של חצי שעה ביום, שקודם כל על הזהות הזו אתה לא מוותר בשום פנים ואופן. וכל זה למה? בשביל ש... לא תדווע בתוך המערבולת ההיא של הטלפון וכל מה שהחברה רואה אותך בשלב הזה. קודם כל, על מנת שתוכל לצאת מהמקום הזה, אתה צריך גלגל הצלה. גלגל הצלה זו הזהות השנייה שלך. הזהות השנייה שלך זו הזהות הזו של הנחמד, של המשעשע, מה שאמרת זה בפנים שלי. מצוין. את זה אתה צריך לשמר, ולכן צור לעצמך מסגרת זמן, חוק בל יעבור. אם אתה מצליח בזה 80%, 70%, 10% או 100%, פעם אחת תצליח בזה 100%, פעם אחרת ב-50%, אבל לא משנה מה העיקר, תשמור את הזהות הזו. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, אותו דבר תעשה כאשר אתה נמצא עם חברים. כאשר אתה נמצא עם חברים, קח לעצמך בתוך מערכת החברה והחברים איזשהו פרק זמן מסוים, לדוגמה 10 דקות רבע שעה, שבעשר דקות רבע שעה אלה אתה 100% עם החברים, 100% איתם. ודאי שההצעה הכי נכונה והכי טובה היא הייתה לומר פשוט שאתה יוצא עם חברה, אל יוצא עם הטלפון. אבל אני משער שאת ההצעה הזאת אתה לא צריך לשמוע, מכיוון שההצעה הזו היא לא עובדת לך, ואם היית עובדת היית עושה זה ולא היית מתקשר. אלא כנראה הבעיה היא טיפה יותר עמוקה, וההתמכרות או ההרגל הוא נעשה קשה יותר, ולכן... אני אומר, אז לפחות, גם אם אתה בתוך המערכת הזו של ההתמכרות, של ההרגל הקשה שקשה לנתק אותו, צור לעצמך בתוך אותה מערכות של התמכרות, מעין אי של הזהות השנייה שלך. אי בודד, אי מנותק, זהות חדשה. אל תאבד את מי שאתה. קודם כל, אז אמרנו אתה, מייצר לעצמך את הזמן, החצי שעה ביום של הזהות הפנימית שלך, וגם עוד פרק זמן כאשר אתה נמצא בחברה, קח עצמך 10 דקות רבע שעה ששם אתה בלי הטלפון, אתה משעשע, אתה נחמד וכדומה. אגב, אני משער שאם והיה ואתה תהיה בלי הטלפון מול החברים שלך 10 דקות רבע שעה, אז באופן טבעי אתה תנסה לראות מה קורה בטלפונים, אתה אולי אפילו תמשמש בטלפון שלך, כלומר זה לא יהיה קל, אבל זה בסדר. אתה מבחינתך תנסה לראות איך אתה כן לוקח את הפרקי זמן האלה. אז זה קודם כל לגבי הנושא של הזהות, לא לאבד את הזהות שאותה היית רוצה לשמור. זו נקודה מהותית, ואז מגיע הנושא הזה של הטלפונים בכלל, ולפעמים אין מה לעשות, צריך באמת ללכת איזשהו טיפול מסוים בשביל לצאת מהמקום הזה של ההתמכרויות האלה. ההתמכרויות האלה...
דוקטור, באמת... אתה מעביר טיפולים?
גם. תראה, ברמת העיקרון, אחד מהדברים שצריך לעשות, זה לראות איך אתה מתמסר לתהליך, ואגב זה לא תמיד תהליך של טיפול פרטני, לפעמים זה גם איזושהי קבוצה מסוימת, קבוצה של אנשים, שהם תומכים אחד בשני, עוזרים אחד לשני, יש כמה וכמה גישות איך להתמודד עם נושא ההתמכרות. זה לא נושא קל, זה נושא קשה, נושא גם קשה מאוד. אבל בגדול, אתה יכול לקנות לעצמך את החיים מחדש. מי כמוך יודע, מי יודע כמה אתה מאבד מזה.
אני שומע את העצות ואני אומר, כאילו, אם הייתי יודע דבר כזה, הייתי מציע את עצמי, אבל טוב מוכר מאשר אף פעם. תגיד הרב, אני מרגיש בכוונה מוזר ושונה, או שהרבה היינו נופלים בדברים כאלה, אולי נפנפנה שאלה למאזינים שחג, אולי הם גם הם מרגישים ככה.
תראה, אתה מרגיש מוזר ושונה ביחס למי שהיית בעבר, אבל ביחס לחברה עצמה, נושא ההתמכרות הטלפונים הוא היום אחד מהנושאים של ההתמכרויות הרבות ביותר שישנם. אנשים, הם קונים טלפון או סמארטפון, והם קונים את זה, וכשהם קונים מכשיר זה או אחר, הם יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה בא לשרת אותם. זה לא נעים לומר, אבל כדאי לדעת את זה, שמוכרי הטלפונים, אני לא מדבר על המוכרים בחנויות, אלא מייצרי ומוכרי הטלפונים הראשיים, הם בונים את זה בצורה כזו שאנשים יתמכרו לזה. זה בנוי בצורה כזו. זה בנוי בצורה כזו, הנוחות והנעימות והכלילות. כל המבנים הם בנויים בצורה כזו שזה עוזר לבני אדם להתמסר לזה.
אתה משתעבד לטלפון.
אני לא יכול לומר שכאשר הם יצרו את זה, הם רצו שיהיה מחלה נפשית לפלוני אלמוני שממש יהיה סובל מהתמכרויות, אבל בכל אופן, ודאי שהייתה כוונה שאנשים זה יהפוך לחלק מהותי מהרגלי החיים שלהם, ולא ידעו כנראה להעריך נכונה כמה זה יכול לפגוע, שלא נדבר על נערים ועל ילדים, בני 9, בני 10, בני 11, שהם, יש להם את מכשיר זה או אחר, והם מתמכרים אליו, ולצערי לא פעם אני פוגש גם אותם וגם את ההורים שלהם, וההורים שלהם כמובן עם מקום של בסך הכל הם רוצים שיהיה טוב לילדים שלהם, כל מיני כוונות טובות אליו, אבל הם הורסים את הילדים שלהם לצערנו הרב.
הבנתי, איך אפשר לקבוע דור אצל הדוקטור?
תוכל להישאר אם תרצה בהפקה ונסה לראות איך אפשר לעזור. יכול להיות שנוכל גם כן להמליץ על מישהו שיוכל לעזור ולסייע בעזרת השם. כל הכבוד על הכנות, על האומץ, והתהליך הוא לא תמיד תהליך קל, למרות שהוא נראה קל להרבה מאוד אנשים. תדע לך שהרבה אנשים זה נראה ביניהם מאוד קל. מה הבעיה? זרוק את הטלפון וזהו. זה לא כל כך קל כמו שזה נראה, לפעמים זה כן רק ככה, אבל לפעמים לצערנו זה לא ככה, והבני אדם לא מצליחים להתנתק מזה, וזה כבר חלק מהותי, וזה דורש טיפול שהוא לא תמיד קל.
אין לי מילות הערכה לחוכמה שלך, כבודו.
ברוך תהיה, תודה רבה, שבעזרת השם, בהצלחה רבה.
רבה, לילה טוב.
אנחנו נצא בעזרת השם להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
משבר הדיור בישראל מחריף, מחירי הדירות ממשיכים לזנק.
אין היום במדינת ישראל כמעט מקומות שבהם מתכננים שכונות לציבור החרדי.
נלחמים על הבית, תוכנית חדשה ומרתקת על משבר הדיור במגזר החרדי. המחדלים, ההתמודדות וגם הפתרונות והעתיד שאולי יאפשר לכל אחד להגיע הביתה. נלחמים על הבית בהגשת יעקב גרוטקה, כל ראשון בשש בערב, רק כאן בקול חי.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה. נבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטון 12 של חבורת תרי"ג.
וואי, מה זה האורות הכחולי באחורינו?
בז'ה, אצטרי בצד.
אבל אנדרי לא עצר. להפך, הוא שחט את דוושת הגז והמרדף החל. הטנדר נכנס במהירות לשטח הנמל ועצר בחריקה מאחורי מכונות.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה.
ישר כוח, ישר כוח לכבוד הרב על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים.
ברוכים תהיו, תודה רבה.
לשאול, שמשמעך. אני רוצה לגבי הילד שלי. הילד לומד בכיתה ב',
כן,
בתלמוד תורה, והרב יצא לנו לעשות בדיקת מוקסו, כי הוא מה שנקרא לא כל כך מרוכז.
כן, הוא בכיתה ב'?
כן.
כן.
עכשיו, שנה שעברה גם כן הוא לא היה ככה, היה קצת בוהה, כן? אז חשבנו אולי זה סיבה, היה לו ירידה, כן? בוא נאמר, היה לו ירידה חצי שנה. עכשיו, בשנה הזאת,
כן.
אחד, באותו בית ספר, המלמד מכיר את המלמד השני, ויצא לנו בדיקת מוקס. קצת בדיקת מוקס.
כן.
אז היום, אשתי הלכה פה בקריה, ועשתה את הבדיקה.
כן.
עכשיו, יש, אם הרב יודע, כמה ששתי, מתחלק לשתיים. יש את הבדיקה הראשונית, ויש אחר כך, אם צריך, זה עם כדור רטלין.
כן.
טוב, אז אשתי לקחה את הילד, והוא בא ב3, מהתלמוד תורה, ב4 היא לקחה אותו, הוא עשה את זה ב4. והבדיקה, הוא אמר לה, אחרי הבדיקה, שאימפולסיביות ואיפרקטיביות ברוך השם אין לו,
כן.
אבל לגבי ריכוז,
כן.
הנתונים הם מה שנקרא למטה למטה. ואז הוא אמר שלכת לרופא, כן, לבקש את האישור, כלומר לקח, לקבל, לקנות את הכדור רטלין.
כן.
אוקיי?
עד כאן לבן.
השאלה שלי כבוד הרב, כן. השאלה שלי כבוד הרב, במצב שאם אני חוזר אליו עם הכדור, אז האם הוא קובע או שאני אחסוך את הבדיקה הזאת ואני ישר אלך ואזמין נורולוג, או שהנורולוג הוא ירצה גם את הבדיקה השנייה? זאת אומרת, הרב יודע מה זה הבדיקה הראשונה.
תראה, ברמת, כן, אני מכיר, ברמת העיקרון לדעתי תלך לפי, קודם כל לפי הנהלים הרגילים, תעשה מה שבאמרו לך בבדיקה הראשונה, תלך עם הכדור, תלך, תראה, בוא תראה המצב משתפר, לאחר מכן תראה אם לערב עוד. לנסות עכשיו לערב כמה וכמה אנשי מקצוע, זה רק בתחילת התהליך. בוא נלך בשלב הראשון, נלך עם הבדיקה הראשונה, עם התוצאות, עם הכדורים, עם המינון, עם המינון שהוא יגיד, ואז על בסיס זה, בוא תראה איך זה מתקדם, נע, לא נע, מתקדם, לא מתקדם. כמה מתקדם. ואז אם צריך, אז תלך אחר כך, עוד פעם לנוירולוג.
אוקיי, okay. זאת אומרת, מי שקובע לדבר אם הילד צריך לטלין זה נורולוג בלבד, נכון הרב?
אני לא יודע אם הוא היחיד שקובע, יש, לא תמיד, לא תמיד הנורולוג היחיד שקובע, אבל אני אומר, בוא נתחיל איתם, בוא נתחיל, בוא תראה את התהליך, ואז תראה, תראה מה שאני אגיד לך, לפי התוצאות, לפי הבדיקות, לפני הרטלין, אחרי הרטלין. משהו אחד, משהו אחד חשוב בהקשר הזה, זה לפעמים יש ילד שהוא לוקח רטלין ואז יש לו קושי בקשב וריכוז. אני לא נכנס עכשיו לפולמוס המפורסם והידוע, האם כן רטלין, לא רטלין, כן עוזר, לא עוזר. אני לא נכנס לסוגיה הזו עכשיו, האם יש תחליפים, אין תחליפים, יש גישות לכאן ולכאן. מה שכן, אני אגש יותר לתפיסה האחרת, תפיסת ההורים על הילד. לפעמים כאשר אומרים להורים שילד הוא סובל מקושי וריכוז, אז מה שקורה זה שההורים הם בטעות, אני לא אומר שזה קורה תמיד, אבל בטעות כן, וכדאי לדעת את זה. לפעמים ההורים בטעות, אחד מהדברים שהם עושים, הם מתחילים להסתכל על הילד שלהם כמי שהוא פחות יכול, פחות בר יכולת. ואז היות שכך, אז אם לדוגמה, פחות מצפים ממנו, פחות מבקשים, יותר מפנקים, יותר מעניקים, כי מאמינים שבאמת קשה לו. בבית מסוים, זה נכון, יש זמנים שקשה לו טיפה יותר להתרכז, ולפעמים הוא פחות מתרכז מה שגורם להורים יותר לבקר אותו, ולומר לו, אמרנו לך, למה לא הקשבת, וכו' וכו'. נכון, יש בזה איזשהו מימד מסוים, שלפעמים זה אכן נכון, שיש קושי בלהתרכז, כי לא לחינם ההבחנה, כנראה זיהתה את זה. יחד עם זאת, כן חשוב שההורים לא ילכו עם זה לקצה. כי בטעות לפעמים מה שההורים עושים, הם כבר מדביקים על הילד תווית שהוא עם קשב וריכוז יותר עם משהו באמת. נסביר. לדוגמה, יכול להיות שהקשב וריכוז שלו, הוא, אם נגיד של שאר הילדים הוא ברמת 100%, היכולת לקשב ולריכוז, אצלו נגיד זה ברמה של 70%. אז יש לו 30% בזמנים מסוימים, זה לא כל הזמן, קשב וריכוז זה לא כל הזמן, זה בתקופות מסוימות, בזמנים מסוימים, בשעות מסוימות של היום. אז בוא נאמר שיש לשאר הילדים ברמת 100% קשב וריכוז, או אפילו 90%, לא יש ברמה של 70%. לפעמים ההורים הם מקבלים את זה ברמה שהיא יותר, ואז הם אומרים, הוא בעצם 50% קשב וריכוז. ואז הם או מגזימים בפינוק, או לפעמים מגזימים הביקורות והערות, ואז הם כבר מדביקים עליו את התווית. הוא ילד של קשב וריכוז. ואז טיפה עדין, טיפה מופשט, אבל הם מעניקים לו משקל יותר עם משהו באמת. ואז הם מכניסים את זה לבעיה נוספת. כי יש בעיה עובדתית של קשב וריכוז. אבל העובדה הזו יכולה לקבל גם כן משמעות נפשית. ומצד שני, אם אנחנו מתייחסים אליו כמי שיש לו בעיית קשב וריכוז, יחד עם זאת, זה לא חייב להיות כל הזמן, לא תאין באותה רמה, ואנחנו כן מתייחסים אליו כאחד הילדים, נכון, יש לו את הקשיים ולכן יש איזה שהם פריבילגיות, אבל מתייחסים אליו בגדול כאחד הילדים, יכול להיות שנוכל לעזור לו להגיע מ-70% ל-80%. כלומר, האמונה שלו בעצמו יכולה לעזור ולסייע גם לשנות בעובדות. אז אני אומר, הזווית הראייה של ההורים היא חשובה מאוד בנושא הזה. על אף שזה לא השאלה ששאלת, אבל ברשותך ניצלתי את ההזדמנות שדיברנו נושא קשב וריכוז, שאנשים ידעו, לא דווקא שזה קשור אליכם, אבל שאנשים ידעו ולשים לב בנקודה הזו.
כן. הרב, אחרי צהריים, כמה פעמים שמול הדף ראיתי לו להעתיק קטע של תשובה, אז הוא תורה. זאת אומרת, בדוגמה בטט, דוגמה במקום טף, אז הוא כותב טט.
כן.
או, זאת אומרת שהשאלה היא, האם זה קשור לריכוז, או כי כמה פעמים הילד הוא לא כותב את אפילו מה שמולו.
תראה, גם אם והיה, וזה קשור, וגם אם זה לא קשור, בוא נגיד ככה, בכיתה ו', סביר להניח שהוא לא יתבלבל בין ת' לת', נכון? סביר להניח שגם בכיתה ה', סבירות רבה גם בכיתה ד'. למה אני אומר את זה? אני אומר, כדאי להעיר בצורה קרה ויבשה. זו שאלה של זמן עד שהוא אכן יהיה יותר ערני לתת וטף. זה לא מסוג הדברים שכדאי לתת למשקל גדול מדי, בטח לא אם הוא סובל מקשב וריכוז, כדאי רק לומר לו בהערת דרך אגב, פה זה תת, פה זה טף, וגם אז לא תמיד, לפעמים כדאי לקיים מה שכתוב והתעלמת. לפעמים לא לראות אדם בשעת כלכלתו, כי ברגע שהורים אותו יותר מדי בשעת כלכלתו, אז הוא מתחיל להאמין שהוא מקולקל. אז לכן גם את זה כדאי מדי פעם להעלים עין. צריך מינון, כן.
כן, כשהרב ביקש את הבדיקת המלמד, בדיקת מוקסו, הוא אמר לעשות לזה גם בדיקת ראייה ושמיעה. האם רב אחרי תוצאות של המוקסו, האם בכל זאת לעשות, או שכבר הנתונים מראים שיש לו כרגע את הבעיה של קשב וריכוז?
ברמת העיקרון, כדאי לגבי כל התהליך הייתי אמליץ לך להתייעץ עם אותם אנשי הצוות שהתחלת איתם, אבל יכול להיות שזה גם וגם, יכול להיות שיש גם קשב וגם נושא של בעיית עיניים. אני לא יודע בדיוק מה הרב על בסיס מה הוא אמר, האם זה ראייה בעיניים, הוא שם אותו בשורה הראשונה ועדיין ראה את זה. כדאי לראות שהם אנשי הצוות מה הם אומרים. זה ככה פרטים שיכול להיות שהם יוכלו לעזור יותר ולראות במיידי.
לא, הוא כלומר, אם הבנתי נכון, שהמלמד רוצה לדעת אם אין בעיה של
קשב וריכוז, אז יש בעיה
של ריכוז, אז אולי
זה רק בעיה של ראייה.
שמיעה או ראייה.
כן, כן, הבנתי, נכון, הבנתי. אז אני אומר, יכול להיות זה גם וגם, יכול להיות זה רק, אני הבנתי שזה היה או מבחינתו. הייתי אמליץ לך להתייעץ עם הצוות שהתחיל את כל התהליכים ולראות איתם כל דבר.
השם ישמרך, כבוד הרב, מאוד נהננו.
אמן, ברוכים תהיו, תודה רבה לכם.
לילה טוב, כבוד הרב.
לילה טוב, כל טוב. אנחנו קיבלנו הרבה שאלות לגבי הנושא של האישיות הגבולית, וננסה להתייחס אל השאלות הרבות שקיבלנו לנושא הזה. לא נצליח לצערנו כנראה לגעת בכולם. לגבי האישיות הגבולית, אז הוא אדם שהוא אוהב את האשליות, הוא אוהב להרגיש שהוא מיוחד והוא שונה מכולם, יש לו פחד מלהיות בנאלי, להיות דומה לכולם. הוא קיים והוא מרגיש שהוא קיים, הוא חי, הוא מרגיש שהוא חי כשהוא שונה מכולם, כשהוא מרגיש שהוא בטוח שהוא שונה מכולם, הוא גם משלה את עצמו שגם בעיניו הוא כזה וגם בעיני החברה הוא כזה. הבעיה שלו, שזה אחד הרגעים שהמשבר שלו יכול להגיע, זה שקשה לשמור על העילה כל הזמן. קשה להיות אדם שאמור לאכול, לשתות, לישון כל יום ולהאמין שאתה לא אדם כזה. קשה לשמור על העילה של המיוחד היחיד גם כשבאותו זמן צריך לדאוג לצרכים הקיומיים של האדם. הוא צריך לעבוד, לקחת אוטובוסים, להצטופף עם אנשים אחרים. הוא מרגיש זר בעולם הזה. הוא מרגיש שהוא אומן מיוחד שלא יכול לעבוד במשרד הרגיל כמו כולם. הוא מאמין שהוא מיוחד ולא יכול להסתופף באוטובוס כמו כולם. ואם הוא עושה את זה, הוא מאמין שזה פספוס כל כך גדול שהעולם לא מזהה אותו ואת הפוטנציאל שבו. בניסויים, גם בניסויים שלו ובחיי המשפחה שלו, הוא לא יכול להסתפק בחיים רגילים, הוא חייב להרגיש דרמטי כל הזמן, הוא חייב להיות שונה, מיוחד, הוא רוצה דברים פליאים, הוא לא יכול לאהוב את החיים השגרתיים, מבחינתו כל יום צריך להיות שיר, פלא, יום של ניסים מיוחדים. זה מובן שכל יום הוא מיוחד. כך אנחנו צריכים להסתכל על כל יום. עוד יום של עבודת השם, בתורה, בתפילה, במצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. יחד עם זאת, זה לא אומר שכל יום נחפש מצווה אחרת. פעם אחת מצווה שהיא פדיון שבויים, למחרת תפילה בקברי צדיקים, לאחר מכן מצוות ראשית הגז, ולאחר מכן לראות איך אפשר להיות שותף בבניין בית המקדש. למחרת, איך להפיץ לכל העולם את הלכות לבישת וקשירת נעליים. בוודאי שכל מי שעושה את מה שאמרנו זה נהדר. השאלה היא לא האם הוא עושה, אלא איך הוא מחפש את החידוש בחיים שלו. האם בכל יום לעשות דברים חדשים, או לעשות כל יום פחות או יותר את אותם דברים, אלא בצורה טובה יותר. אותו דבר, אבל יותר נחוש. אותו דבר, אבל יותר ממוקד. אותו דבר, אבל יותר יעיל. אותו דבר, אבל יותר חכם. אותו דבר, אבל יותר נחמד. אותו דבר, אבל יותר נעים, עם כוונה יותר, עם שמחה יותר, עם רגש. בניסויים הוא לא מחפש ריגושים. לפעמים יש לו רצון, אולי אפילו שיהיה מדי פעם, אבל בגדול בני האדם לא מחפשים כל הזמן חוויות מסמכות וכדומה. אבל אצל האדם שהוא סובל מאישיות גבולית, הוא מחפש ריגושים, ולפעמים בצורה לא מודעת הוא מעורר ויכוחים ומריבות. ולמה? בגלל הדרמה, בגלל הרצון שלו לשינוי, למריבה, ואז לפיוס. הוא אוהב להשלות את עצמו שהוא מיוחד, שהוא שונה, שהבן או בת זוג שלו הם מיוחדים כמוהו. כך הוא בהתחלה רואה. הוא לא זקוק לישון, הוא לא זקוק לאכול, הוא לא עצוב, הוא לא מתוסכל, הוא לא מאוכזב, הוא אף פעם לא כועס, רק מחייכים כל היום, נעשים בריאים מיום ליום, יפים מיום ליום, חכמים מיום ליום, נעימים ויעילים יותר מיום ליום. כך הוא משלה את עצמו, וכך הוא חושב שגם בן או בת הזוג שלו. האשליה הזו היא לא אצלו, באמת, וגם לא אצל בן או בת הזוג. ואז כשהוא מגלה את הסוד, שבן או בת הזוג שלו הוא בסך הכל אדם רגיל, לא משהו מיוחד, הוא כל כך מופתע, הוא ינסה ליצור שינויים וריגושים בניסויים. הוא יתחיל לייצר דרמות כדי לתת לחיים שלו משמעות מיוחדת. בשביל המריבה והפיוס, הוא יכול לייצר רכילויות בין המשפחה והילדים, וכל זה למה? בשביל לייצר עוד אנרגיה, עוד ריגושים. הוא אדם שסובל מריקנות, מי שיעמו בחיים שלו. אפילו אם יש לו הצלחה בעבודה, יש לו הישגים בעשייה, בעבודה, בבריאות, במשפחה, הוא לא מעריך את מה שיש לו. זו כמו מחלה שיש לו, ולכן הוא כל כך אוהב רכילויות, כי מבחינתו זה טעם החיים. אפילו שהמחיר הוא לאבד חברה, חברים, אפילו משפחה. בהקשר הזה, הוא קצת חולם. יכול לקחת שנים על גבי שנים להבין שהוא משקר לעצמו, שהוא משלה את עצמו, שהוא אדם ייחודי, כך הוא אומר לעצמו, ושהוא שונה מהרים, כך הוא אומר לעצמו. לוקח לו לפעמים שנים להבין שהוא בסך הכל מגן על האשליות שלו. מה שקורה לפעמים, האדם הזה, הוא יכול לדוגמה ללכת לטיפול. ואז הוא מעריץ את המטפל, הוא אומר, המטפל שלי הוא אדם גאון, מבריק. יומיים לאחר מכן, הוא יכול לדחות אותו בצורה קיצונית כל כך. הוא קיצוני בתגובות שלו, הוא יכול להעריך ולהריץ משום. אבל אז אם והיה, והוא ירגיש, אפילו שזה לא באמת, אבל הוא ירגיש זלזול כלפיו מצד הרופא או הדמות המוארצת, אפילו שהרופא או הדמות המוארצת לא זלזלו בו. אבל הוא פשוט לא התייחסו אליו כמו שהוא היה מצפה. אז הוא עלול לנקוט באלימות מילולית, לאיים, הוא עוד יכול לאיים בתביעות, למרות שלפני 5 דקות, האדם הזה היה המוארך ביותר, בעיני אותו אדם שהוא אישיות גבולית. לפני יומיים או לפני 5 דקות, הוא הריץ את הרופא הזה, וסיפר לכולם כמה הוא טוב, וכמה הוא הטוב ביותר, בצורה קיצונית, וכעת הוא מתייחס אליו כאל הגרוע ביותר. לאדם עם אישיות גבולית, יש מידת סובלנות, ברמה הנמוכה ביותר. הוא לא שולט בכעסים שלו. אפילו גירוי קל מעורר אצלו את מערכת העצבים לרמת C. אפילו שהוא פוגע בעצמו, הוא יכול לפגוע בחתנים שלו, בקלות שלו, בבן שלו, בבת שלו, בבת הזוג שלו, בבן הזוג שלה. וכך הם סובלים, מי שסובל מאישיות גבולית, מחוסר יציבות, ברמה הגבוהה ביותר. מה שנע בין מצד אחד להעריץ בצורה קיצונית את האדם האחר, או זלזול ברמה הקשה ביותר. האדם שהוא סובל מאישיות גבולית יכול להיות אדם שהוא מדבר בצורה יפה כל כך. כמה חשוב לחסוך בשביל העתיד. כעבור כמה דקות, במקרים טיפה יותר יציבים, כעבור כמה ימים להמר ולבזבז כמויות אדירות של כסף. האדם שסובל מאישיות גבולית יכול לדבר כמה חשוב לנהוג בצורה לא מסוכנת, ולמחורת לנהוג במהירות מופרזת, לא לציית את המורים ולסכן אנשים אחרים. לפעמים בשביל להרגיש את עצמו, האדם שהוא סובל מאישיות גבולית, הוא לרגש את עצמו, ואפילו אנשים אחרים. האדם הזה אוהב להכאיב לעצמו, להביא לעצמו ממש כאב גופני. כך הוא משיג תשומת לב מהחברה. ואם נאמר, מי רוצה תשומת לב מהחברה כשהוא סובל בשביל זה? התשובה היא, אנשים שהם סובלים מבעיות נפשיות. כמו לדוגמה, אדם בעל אישיות גבולית, הוא יכול לבכות שנים על גבי שנים שהילדים שלו לא בקשר איתו. הוא לא רואה שהוא סילק אותם, הוא לא רואה שהוא גרם להם לא להתקרב אליו, אבל הוא יאמר שוב ושוב, כמה הוא צדיק, כמה הוא סובל בעולם הזה, בשביל לקבל את העולם הבא שלו. אני לא יודע מה יהיה בעולם הבא, אבל אני כן יודע שבעולם הזה יכול להיות שהוא יצר את זה לעצמו. הוא יכול לאבד חברים, בן או בת זוג, בעל או אישה, הוא יאמר שלא מבינים, אבל לא מבין אותו. הוא גם לא מבין למה החברים או ההורים או הילדים שלו לא מדברים איתו יותר. הוא יישאר במקום המסכן, סובל, בלי לקחת שום אחריות. לא צריך אשמה יותר מדי על העבר, לפחות אחריות. אשמה הכוונה היא שאני מבין שטעיתי ואומר סליחה. אפילו לא צריך שירגיש רגשות אשמה. מה שהיה, היה, בסדר. לא כולם יסכימו לזה, אבל הרבה יסכימו לזה. אבל לפחות, שינסה לנוע קדימה, ייקח אחריות על העתיד. איך אפשר לשנות מכאן ולהבא? אבל גם את זה האדם לא עושה, כי הוא מפחד להיות מואשם אפילו בצורה סמויה, בגלל רגשי הנחיתות העמוקים שלו, וחוסר היכולת שלו להכיל שהוא לא מושלם, ולכן, הוא אפילו לא מדבר על איך מכאן ולהבא אני אהיה יותר טוב, כי המסר הסמוי הוא, שאם מכאן ולהבא אני יותר טוב, זה אומר שכל מה שהיה בעבר הוא אשמתיים. בני אדם בריאים בנפשם, אלה אנשים שבדרך כלל יש להם הרגשה טובה כלפי עצמם. לפעמים יש יותר או פחות ירידות ועליות, אבל בגדול הם מרגישים טוב עם עצמם. אבל מי שסובל מאישיות גבולית, זה לא ככה. ולמה? מכיוון שהוא נמצא בתוך מערכת חיים שהיא בתוך אותם עליות וירידות. לא פעם האדם הזה סבל מטראומה, חוסר אונים קיצוני בילדות שלו, לא פעם זה חלק מחוויות הילדות שלו, והאדם הזה לא פעם על ידי טיפול טוב, אכן יכול לאזן את המצב, וגם אם לא, להגיע לרפואה שלמה, בכל זאת להמשיך לחיות עם הבעיה בצורה שהיא יחסית יותר מאוזנת, לפחות להיות ער מתי זה פורץ, ואז כך לשלוט לפחות באותם רגעים קשים של עליות וירידות. תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לאברהם ישחקוב, לדוד זרובבל, לאחי המאזינים. היו ברוכים.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטון 12 של חבורת תרי"ג.
לפתע.
אני נופל!
צעק גבי כשהחליק והתגלגל בגרם המדרגות אל תוך החושך.
אוי, השם! תוציא אותנו מפה כבר!
אני לא יכול לקור!
אוי ואבוי, מה נעשה עם גבי עכשיו?
נאמר פרק תהילים, ואז כבר נדע מה לעשות.
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג! עכשיו בחנויות, למנויים חייגו
0722-796666.
גלטות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהגים, תנו זכות קדימה להולכי הרגל.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12:00.